הנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי הלכות, והיא מרגשת אז את מצריה, שהיא נסגרת אז בהם. דרך אחת להתמודד, אבל אין רפואתה באה על ידי ביטולה מהתורה המעשית, כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקורו הרוחני, המקיף והכללי. איך ההרמה הזאת קורית? ההרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה, ההולכת ומסתעפת מההזרחות העליונות של דעת השם. ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות של הברקת השכל ואור ההרגשה, להשפיע על הרטבת הפרטים המעשיים, עד שימלאו תשן עונג, באופן שתהיה הנשמה בלתי משוממת בעוסקה בהם, כי היא מתרחבת ומתעדנת. הצלחת ההרמה הזאת קשורה עם המצב המוסרי של הנפש ועם צירופה הרוחני הבא על ידי העסק התמידי במעמקי הרוחניות הבהירים ובלתי מצומצמים. טוב, אז הנושא הכללי כמובן בפסקה. היחס בין הלימוד בממדים הרוחניים המופשטים יותר לבין הלימודים המעשיים, מה שקוראים היום לימוד הלכה ולימוד אגדה. וכאן הרב אומר יסוד גדול, שלפעמים אנחנו מרגישים איתו לא טוב, אבל זה לא נכון להרגיש איתו לא טוב. יש שהנשמה, אמרנו הרבה פעמים, כשהרב מתחיל במילה יש, כוונה שזה פעמים זה ככה, קורה שזה ככה. ואולי נאמר, אצלנו זה בדרך כלל ככה, בשלבים הראשונים לפחות, כל אחד והראשוניות שלו. יש שהנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות. אמרנו כבר שהקדוש ברוך הוא ברא סוגי נשמות שונים. אז יש נשמות כאלה שהנשמה... יש לה שאיפות להתבוננות רוחנית. התבוננות רוחנית מבחינת השכל, מבחינת מה שנמצא בעומק האישיות של האדם, מעבר לשכל. ואז כשהוא אותו אדם, אותה נשמה, עוסק בפרטי הלכות, כלומר, עוסק בגילויים היותר מוחשיים והיותר פרטניים, היותר ספציפיים, אז האדם הזה, הנפש שלו שואפת להתבוננויות רוחניות גבוהות, בין בלימוד ובין מעבר ללימוד, והוא עוסק בסדרי לימוד שעניינם עיסוק בפרטים. מה קורה במקרה כזה, איך להגיב וכו'. הוא לומד בבא, בבא קמא, בבא בתרא וכו'. הוא מתעסק בפרטים, בפרט הרבה פעמים בפרטים שהם קשורים לתקלות, לנזקים. כל אלה דברים שהם לכתחילה, אלא אם קרה ככה, איך אתה מגיב. ואז הנשמה... והיא מרגשת את מצריה שהיא נסגרת אז בהם. ואז האדם מרגיש צר, מרגיש דחוק, מרגיש קטן, מרגיש עוסק בפרט, בנקודה אחת ביחס לממד הכללי. ואמרנו הרבה מאוד פעמים שהמציאות הזאת היא קורית כמעט אולי לכל אחד מאיתנו, כשאנחנו לומדים אמונה, כפי שקוראים לזה, או לומדים גמרא הרבה פעמים בממד היותר הלכתי נקרא לו. שאנחנו מרגישים את הצרות הזאת, את המעבר הקשה הזה. אז קודם כל, זה שאנחנו מרגישים את המצרים, זה שהנשמה שלנו מרגישה את המצר, זה נכון, זה אובייקטיבי, זה ככה. עכשיו השאלה מה עושים עם ההרגשה הזאת. כדי אולי להשלים את התמונה, אז פסקה קצרה באורות הקודש, אורות הקודש א', פסקה י"ט עמוד כ"ח. הפסקה הזאת נקראת יציאה מתלמוד לתלמוד. בדיוק אותה נקודה שלנו. עינוי גדול יש לנכנס מתוך הרחבה גדולה של עיונים תיאורים ממוזגים ברגש ושירה כלילת תפארת אל תוך הקצובות ההלכותיות שהן שחורות כעורב. אדם שעוסק בעיונים תיאורים, בין בענייני המחשבה, בין הרגש משולב בזה, החוויה הפנימית משולבת בזה, והוא עכשיו, אם אפשר לומר, עובר לתוך הקצבה ההלכתית. הוא נפגש עם סוגיה בגמרא, שיש לה נפקמינות מעשיות כאלה ואחרות, אז אם יש אדם כזה באמת, גם כאן הרב משתמש במילה יש, אם האדם הוא באמת בעל נשמה גדולה ששייכת לדברים כלליים, מקיפים, מופשטים, פנימיים, אז כשהוא עובר אל הלימוד ההלכתי, במובן המצומצם של המילה, הוא מרגיש עינוי גדול, הוא מרגיש צמצום גדול, הוא מרגיש לחץ גדול, הוא מרגיש שהוא מתמקד באיזה פרט ספציפי בתוך האין סוף הזה. וזה גורם לו תסכול. אז קודם כל זה בסדר שזה קורה. כלומר, אם הרב אומר, היא מרגשת את מצריה, זה קורה. היא שהיא מרגשת, שהיא במצר. אם הרב כותב עינוי גדול, אז זה עינוי גדול. אז אדם נמצא במצב שמענה אותו. כלומר, אנחנו לא מתכחשים למציאות הזאת שהמעבר מתלמוד לתלמוד, המעבר מלימוד ההגדה ללימוד ההלכה, הוא מעבר לא קל. לכן עינוי גדול יש לנכנס מתוך החווה גדולה של עיונים תיאורים וכו', לתוך הקצובות הלכותיות שהן שחורות כעורב, אף על פי שאדם שלומד גמרא והלכה כפי המנהג המקובל, אף על פי שזהו יופיו ויזוז קודשו, למשול בעולם המלא מחשקים זוהמות וציסות מאומיות. טוב, אין ספק, דבר אדיר שהנשמה הישראלית, התורה שלנו מסוגלת לגלות את הערך הפנימי של כל העולם החשוך שלנו, המזוהם שלנו, כל התקלות שלנו. אחת הנקודות המרכזיות, למה הפרשה הראשונה אחרי מעמד הר סיני היא פרשת משפטים? היינו מצפים לאיזה פרשה רוחנית כזאת, פרשה שעוסקת בעיקרי אמונה. היינו מצפים לאיזה מאמר ראשון בספר הכוזרי אחרי מעמד הר סיני. ולא. שם אנחנו נפגשים מיד, משפטים, דיני ממונות, דיני נזקים, מה קורה, איך מגיבים. זה בדיוק הנקודה. שעניינה של התורה זה לא לברוח למופשט, זה להעלות את הגשמי, להעלות את המוגבל, להעלות את כל הדברים הנמוכים שבחיים, השפלות שבחיים. אז מצד אחד, אף על פי שמצד האמת, כשאדם עוסק בלימוד הגמרא, בעיון, הוא נפגש כיצד התורה, האור הפנימי שלה, מאיר את אותם החשכים, את אותם המצבים היותר, לא נקרא לזה, לא מתוקנים. כל פרשיית משפטים וכל ההמשך שלה בתורה שבעל פה. אז אף על פי שזהו יופיו ויזוז קודשו למשול בעולם המלא במחשקים, זוהמות וציצות מאומיות, זה נכון. יש כאן גודל עצום לראות אור אינסוף בפרטים ממשיים, בפרט בדיני נזקין. זה דבר גדול מאוד, עמוק מאוד. ולכן התורה התחילה בפרשת משפטים יד אחרי מעמד הר סיני. אבל בעל הנשמה המפוארת באדר קודשה, אדם שיש לו באמת מרחב נשמתי כזה, הוא מרגיש את עינותו הנורא, מרגיש עינוי. את כל חבלי המאסר בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד. כלומר, אם לא היינו נפגשים זה באורות התורה, אז לא הייתי מביא כאן את אורות הקודש. כי אומרים, אורות הקודש זה אדם שיש לו נשמה גבוהה, נשמה גדולה. הוא חי את המצר הזה. אנחנו קטנים, יש לנו נשמות רגילות, קטנטנות. אז מי אנחנו בכלל? אבל אם הרב מביא את זה באורות התורה, אז כנראה שכל אחד מאיתנו ברמה מסוימת יש לו את הבירור הזה, את היחס הזה. אז נקרא עוד פעם. יש שהנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי הלכות, והיא מרגשת אז את מצריה, שהיא נסגרת אז בהם. והתחושה הזאת, ההרגשה הזאת, היא נורמלית. לא רוצה להגיד היא הכרחית, אבל בשלבים הראשונים, ודאי שהיא הכרחית, היא קורית. מי שיגיד שזה לא קורה לו, לא אומר אמת. נו, אז מה הפתרון? אז הפתרון חס ושלום זה לבטל את כל התורה המעשית. זה הפתרון. חס ושלום. הרי אמרנו פרשת משפטים. אלא, אבל אין רפואתה באה על ידי ביטולה מהתורה המעשית. חס ושלום לומר, זה תורה קטנונית שעוסקת בפרטי עניינים, ובפרט בדיני נזיקין, אני אדם כל כך שלם שלא שייך בכלל לתקלות ולנזקים וכדומה. אלא מה, אבל אין רפואתה באה על ידי ביטולה מהתורה המעשית, אלא להפך. כי אם על ידי הכשרת רוחה, להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים, בלימוד הגמרא וההלכה, אל עושר מקורו הרוחני, המקיף והכללי. זאת המטרה, זאת המגמה. זה לא ביום אחד, לא בשנה אחת, זה תהליך ארוך מאוד. איך זה מתרומם? שני כיוונים, שלפעמים הם מתאחדים. או שכל, או הרגשה פנימית עמוקה. נעסוק בזה בעזרת השם ביום חמישי.